אנחנו בספר עמוס, פרק ד'. שימו הדבר הזה פרות הבשן, אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, אביה ונשתה. נשבע אדוני אלוהים בקודשו, כי הנה ימים באים עליכם ונישא אתכם בצינות ואחריתכם בסירות דוגה. ופרצים תצאנה אישה נגדה, וישלחתנה הארמון הנאום אדוני. בואו ותל ופישו הגלגל, ארבו לפשוע. והביאו לבוקר זבחיכם לשלושת ימים עשרותיכם, וכתר מחמץ תודה, וקראו נדבות השמיעו, כי כן אהבתם בני ישראל נאום אדוני אלוהים. וגם אני נתתי לכם לקיון שיניים בכל עריכם, וחוסר לחם בכל מקומותיכם, ולא שבתם עדיין נאום אדוני. וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם ועוד שלושה חודשים לקציר, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תימטר וחלקה אשר לא תמטיר, עליה תיבש. ונעו שתיים שלוש ערים אל עיר אחת לשתות מים, ולא הסבר ולא שבתם עדיין, נאום אדוני. הקטתי אתכם בשידפון ועיר הכל, הרבות גנותיכם וחרמכם ותעניכם וזיתיכם יאכל הגזם, ולא שבתם עדיין, נאום אדוני. שילחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחורכם, משביל סוסיכם, ועלה באוש מחניכם ובאפיכם, ולא שבתם עדיין נאום אדוני. הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כעוד מוצל משרפה, ולא שבתם עדיין נאום אדוני. לכן, כה אעשה לך ישראל, עקב כי זאת, אעשה לך עיקון לקראת אלוהיך ישראל. כי הנה יו, יוצר ערים ועורר רוח ומגיל לאדם מסכו, עושה שחר עיפה ודורך על במותי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. החלק הראשון של הפרק עוסק בהמשך תיאור החטאים שזעזעו את עמוס שהוא צופה על מלכות ישראל, חטאים של חוסר אחווה, של עושק דלים, של רמיסה, של יציאה מהגבול, של לצאת מהמסגרת הנורמלית שלך על חשבון אחרים. וזה נקרא פרות הבשן. כן, יש נשים שגרות בשומרון, מתענגות ושמנות מרוב כל. כך אומר המצודות. זאת אומרת, מה זה השמנה הזאת? זה מתאר שוב יציאה מהגבול. כן, משהו מתנפח לו, והמתנפח זה על חשבון מישהו. ההתנפחות של אחד, זה התנפחות על חשבון השני. זה גם נובע מחומרנות, וגם נובע לפי המלבים מגאווה. לשט שחץ, כך הוא כותב.
אבל זה לא על חשבון מישהו, זה בסדר?
לא, ברור. אבל הוא מדגיש פה את ה... אני מסכים. אבל הוא מדגיש פה את ה... את הצד הזה, זאת אומרת, אתה צודק שזה גם היה מזעזע, אבל עמוס, נדגיש, זה הנושא של עמוס, להדגיש את הנקודה הזאת, איפה אתם לא אחים? כן, אומר המלבים, שמנות, מעונגות, זוללות וסובות, ועושקות דלים.
למה זה?
מה? זה סתם לא טוב שאדם הוא כל הזמן עסוק בנהנתנות שלו בחיים. במקום להתקדם ברוחניות, מתקדם בגשמיות. זה טעות בהתקדמות.
אולי שהוא יהיה כבד באברהם, כבד...
כן, אבל אברהם מתקדם ברוחניות, זה מה שאותו.
מה
הקשר בין פרות
הבשן לשומרון?
אז תראו, שבבשן, ברמת הגולן, יש פרות שיש להם המון ארץ מקנה, יש שם מקום נוח מאוד למראה. והפרות שם מאוד, יש להם כל טוב, יש שם מלא צמחייה, מלא עשב ומים. והן משמינות בנחף, כן, שהן יכולות לגדול. יש בשומרון נשים, כן, בערי הממלכה, ממלכת ישראל, שמתנהגות כמו פרות הבשן. זה דימוי כזה. אז יש פה גם עניין של חומרנות וגם גאווה. כן, לכן גם רש"י אומר, פרות הבשן נשי שרים. מה הן עושות? עושקות דלים, רוצצות אביונים. באיזה מובן הן רוצצות אביונים? במובן הזה שהן כל הזמן אומרות לבעליהם אביה. אז בגלל שהן כל הזמן מפעילות לחץ על הבעלים, תביא, 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 אז מאיפה הבעל יביא? אז הוא צריך לחפש ממי לקחת. אין להם ממה להביא. עושקים את הדלים, תשושי הכוח. מאוד 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 מציף פה, אני חושב, איזבל ואחיו. מאוד ככה עולה. כן, שאחיו פרשיית כרם נבות, מאוד צף פה. כן, הלחץ הזה ש... לא דיברנו על אחיו בפעם הקודמת, על בתי השן, מאוד עולה פה. אז הם עושקות בעקיפין, אומר הרד"ק, כן? כיוון שאין הבעלים כסף, אז הם צריכים לרצות אנשים אחרים. מה המחיר? נשבע השם אלוקים בקודשו, הנה הימים באים עליכם, ונישא אתכם בצינות ואחריתכם בסורות דוגה. פה כמה פירושים. פירוש אחד, צינות. צינה זה מגן. מגן של מלחמה, של חייל. ככה מתרגם התרגום, זאת אומרת שהחיילים יבואו ויקחו אתכם על המגינים שלהם. בשפה שלנו היום יבואו ג'יפים ויקחו אתכם על הג'יפ. יקחו אתם בשבי. או בסירות דוגה, בסירות של ציידים. זאת אומרת, לפי זה הכוונה, הגאווה שלכם תשבר, יצודו אתכם. אתם צדתם, יצודו אתכם. תהפכו לשפחות, אומר המצודות, לנשים לא מכובדות. אז השפלת הגאווה, גם במלבים, ביזיון, כן? סירות דוגה, סירות שמוליכים בהם דגים. זאת אומרת, סירות שלא ראויות לבני אדם. סירות ששמים בהם הרמות של דגים אחד על השני. גם לפי בן עזרא צינות, לא, אצל לפי בן עזרא צינה זה לא מגן, צינה זה פח, מלכודת. ילכדו אתכם. זאת אומרת ש... במה אתם מתגאים, במה אתם כן, צדים אנשים, אתם בעצמכם טיפלו בשבי, תגיעו לצייד, יצודו אתכם. פרצים תצנה, אישה נגדה, וישלחתנה ארמונה נאום השם. פסוק קצת קשה. לפי רש"י, פרצים תצנה, אתם תנסו לברוח בפרצי החומה, ואישה נגדה, כל אחת תמצא את הפרצה מולה, ואתם במובן הזה, מי שתנסה לברוח, תצטרך בעצם לוותר על המעמד שלה. כן, היא תצטרך לברוח מהפרצות ולברוח מהעיר, ובעצם לנטוש את הארמון, השלחתן הארמונה, את כל הגאווה, את כל השררה, כל זה תצלחו להשליך מעליכם, או לפי פירוש הפוך, השלחתן הארמון, נשליך אתכם לאיזה הר נידח. זאת אומרת, אתם תצטרכו לוותר על מעמדכם, זה לפי רש"י. לפי המצודות, תצטרכו לצאת דרך הפרצות, וישלחו אתכם, יקחו אתכם לארמון. לארמון זאת אומרת לבית המלוכה, ילכדו אתכם, יביאו אתכם לבית המלך, של האויבים.
אבל גם אם
לא יפלצו,
אז
הם
ידעו על המעמד שהם
כן. אז זה ויתור על המעמד, תצטרכו לוותר על המעמד שלכם. לפי האלשך, פרצים תצן האישה נגדה, הציידים יעשו בעורמה. במקום הפרצות ישימו נשים, ואז האישה תרצה לחוץ החוצה ותראה אישה, ותחשוב שאפשר ללכת לשם, כי יש פה רק אישה, אז אפשר לצאת, ובעצם זה מערב, זה מלכודת, ויצודו אותם וישליך אותם להרמון. הרמון, מקום מוקף, מוקף וסגור שלא יוכלו לברוח, וימכרו אותם לשפחות. יש פה בעצם תיאורים של צייד. זאת אומרת, אתם עסקתם בצייד. אנשים בעצם האלו, הפרות הבשן, עסקו כל החיים שלהם בסוג של צייד. צייד אנושי, צייד של אנשים, של כבוד של אנשים, של מעמד של אנשים. לפי המלבים, הרמונה זה עניין של זנות. תמחו לזנות. מקום מיוחד להחזיק נשים ופלגשים. ואז תצא אישה כנגד נגדה פרצים, הכוונה שנשים פרוצות יקבלו אתכם. מי יבוא לקראתכם נשים פרוצות ויקחו אתכם למקום הפריצות. אם יש יציאה מהסדר, בסדר, נשים יוצאות מהסדר שלהם, זה בעצם זנות. מה זה זנות? מה זה פרוצה, פריצות? זה בעצם יציאה מהסדר של החיים. אתה גולש החוצה מהתא המשפחתי שלך, מהבית שלך ולבתים אחרים, זה בעצם זנות. זה מעניין המילים לפי זה שבהתחלה יש ארמון וזה הרמון, זה כאילו דבר ביפוחו. פרות הבשן, אז אפשר להגיד שפרות זה בא לתאר שומן. אבל לכאורה יש פה, זה לא רק שומן. כי כמו שאנחנו מנסים לומר, מה שיש פה זה איזה גאווה, איזה התרסה, איזה משהו שמתפרץ. פר, או המושג פר, פר פרה, אומר רבי משה דוד ואלי, שזה מלשון דבר שהוא צומח ומתפתח, ואז פר זה עולם הריבוי, הרצון להתרבות הרבה, בלי גבול. זאת אומרת, יש פה איזה טוב, מביא דברים מעולם הסוד, אבל בשיחות של הרב ציודה הוא מביא את זה הרבה, שפי רש בעברית זה תמיד משהו של משהו שנפתח, מתרחב. ופה פרות, פר זה הגזמה בהתרחבות, התרחבות מוגזמת. פרובו, כל השורשים בעברית שמתחיל בפרש זה הכל פריחה, לפרוח, לפרט, לפרק, לפרוץ, לפרוס, לפרום, עוד הרבה. לפרוח, זאת אומרת זה משהו שהוא מתפרט, כן? יוצא החוצה. הוא גם מרחיב, והרב קוק מרחיב את זה גם במקומות אחרים לגבי קורבנות של פר.
למה
עוד
רש?
למה עוד רש?
למה פר?
אתה רוצה עכשיו שנחקור את האותיות? לא, בסדר, אני לא יודע, אני צריך להיכנס לתוכו, אבל ככה זה מופיע פה. טוב.
זה לא מתאים
להשמעה,
זה לא אותו דבר?
זה דומה. אני חושב שזה, כן, אני אומר שזה לא רק השמנה, זה משהו מתפרץ בכוח כזה. זה התפרצות פעם. משהו ש עושה להתפרץ החוצה. שבוע להתריע גם על זה, על קורבן פרים. נושא שני, בואו בית אל ופישעו, הגלגל הרבו לפשוע. בבית אל היו את העגלים, עגלי הזהב, וכנראה שגם בגלגל, אנחנו ראינו בהושע כמה פעמים, בפרק ט' למשל, שבגלגל הייתה הייתה איזושהי עבודה זרה, הייתה שם איזו התרחשות אלילית, יש הרבה בהושע על הגלגל, למשל בהושע פרק ת' פסוק ת' ו', כל רעתם בגלגל, כי שם סנתים על רעם על אליהם. בגלגל אומר רשי שם בהושע, הרבו שם לעבוד עבודה זרה בבמות. למה? כי בהתחלה המשכן היה שם. אז הם אמרו, נביאי השקר אמרו, בואו נלך לשם. שם זה מקום טוב להרבה עבודה זרה. אז הנביא אומר להם, בואו, תעשו, פשעו, הרבו לפשועה. מה זאת אומרת בואו? אז רשי אומר שזה כמו אמירה כזאת צינית. זאת אומרת, בסדר, תמשיך, אתה תיפול. זאת אומרת, עד שתמלא שעתך, בואו וכדי לקבל עונש. ככה אפשר לפרש. גם המצודות, דרך גיזום. תבוא, דומה לו, שמח בחור בילודך, שמח, בסוף תראה הכל, על כל יביא לך אלוהים למשפט. ככה לפי רשי והרד"ק ועוד. אבל יש מפרשים שבואו זה מתאר את מה שהכהנים שלהם, כהני עבודה זרה אומרים להם. כהני עבודה זרה אומרים, בואו, תגיעו, תבואו לבית אל, תבואו הרבה, תמשיכו. כן, תיאור של מה שאומרים להם, העובדי עבודה זרה. בואו, תגיעו.
קודם זה היה כאילו, מה
יעניש אותם? כן. מה הנושא? הביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם. הביאו לבוקר זבחיכם, הרי התורה אמרה בשמות, אומר רש"י, לא ילין לבוקר. זאת אומרת, קורבן של לן במקדש נפסל. כל קודשים נפסלים בלינה. אם הבאנו, למשל, אדם מביא מנחה לבית המקדש, והוא שם אותה בכלי שרת, ועבר עליה לילה, הוא לא הקריב אותה, היא נפסלה בלינה. והם אומרים, בסדר, תביאו לבוקר. לא, אין פסול לינה. לשלושת ימים מעשרותיכם. מה זה שלושת ימים מעשרותיכם? זאת אומרת שאפשר לאכול את הקורבנות, כן? לא ביום זבחכם, אפשר אחרי שלושה ימים. מעשרותיכם פה הכוונה לפי רש"י, מעשר בהמה. שמעשר בהמה זה קורבן שלמים, הדיד שלו שהוא נאכל יומיים, אפשר שלוש, זה בסדר. אז לפי רש"י הכוונה שה... מי שבא לבית אל או לגלגל בעצם אמר כל מיני איסורי קורבנות הלכות קודשים שקיימים במשכן לבית המקדש פה הכל מותר פה זה בסדר פה אנחנו מרשים לעבור על ההלכה בכל מיני תחומים של קורבנות ולכן גם הפסוק הבא כתר מחמץ תודה אפשר להביא להקטיר חמץ ו קירו נדבות, אשמיעו, תביאו נדבות, ולא נורא אם אתם מקיימים או לא מקיימים. העיקר תתנדבו, תגידו שנביא, אפשר להביא, אפשר גם להביא. זה הכיוון הראשון ברש"י. זאת אומרת שזלזול בעבודת הקורבנות. מה זה מזלזול? באצלנו בעגל ובפסלים מותר לעשות מה שאסור לעשות בירושלים. מלשון הירושלמי, עבודה זרה ותרנית היא. עבודה זרה היא ותרנית, מוותרת. בסדר, תעשה ככה, תעשה ככה, לא משנה. ויתורים. כן.
איזה תקופה, נראה לי חושה, נבין דבר תקופה שלפני בית המקדש.
למה? מקביל בית המקדש.
גלגל
ובית אל, הוא כמו על ידי ירובעם, הוא נמצא הרבה שנים אחרי ירובעם, מול בית המקדש שנמצא בירושלים.
אז
כלומר המעריקרא, שאתם עבודה זרה ותרנית, מותר לכם, אפשר לעשות, אפשר לעשות מה שרוצים, זה בסדר גם, תמשיכו ככה. לפי זה גם אפשר לומר שנביאי הבעל ממש היו אומרים להם את זה, כדאי לכם, אצלנו יותר כדאי, אצלנו יותר פשוט. זאת אומרת שיש פה בעצם תרבות שלא יודעת לשים מידה וגבול וחוק. אין חוקים. אין כללים. ואם בקודש אין כללים, אז בכל החיים אין כללים. אם בחודש אין מידה, גבול, רגע, יש גבול, אתה לא יכול למרוח דבר ללא גבול, לזמני, ולהתנדב, סתם להגיד בלי כיסוי. יש איזה כללים בקודש, ואם בקודש אין כללים, אז בכל החיים אין כללים. זה יוצר פרות הבשן אחר כך. כאילו, זה מוליד, זה השורש של זה. להקטיר חמץ, חמץ אנחנו יודעים שהתורה אמרה לא להקטיר חמץ. חמץ זה משהו שתופח. מה זה תופח? יוצא מגבולו, כן? מתנפח לו. יוצא מהגבול, מהפרופורציות, ואת זה התורה אמרה לא להביא. לא להקטיר על המזבח. זאת אומרת שכל עבודת המזבח זה לשמור על המידה הנכונה, האמיתית של כל דבר, שדבר לא יוצא מגבולו, מסדרו, מהאמת שלו. אתם מקטירים את החמץ, ואתם מעצימים את ההגזמה, את היציאה מהגבול. בקורבן הראשון, שהוא קרב בתולדות האנושות, קין ואבל מביאים קורבנות. ויבא קין מפרי האדמה, וכתוב שהוא, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מהקורבנות שלו. לא שעה אל מנחתו. מה הוא הביא? יש דעות שונות בחז"ל, מה קין הביא. לפי ירושלמי, הבעיה שקין, שירושלמי במסכת ביקורים, שהוא הביא פירות, זאת אומרת הביא דברים מתוקים. כתוב בכל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. ולכן לא שעה השם מנחת קין, כך כותב המשך חוכמה על בראשית. שהקדוש ברוך הוא לא רצה את מנחת קין, כי הביא דבש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה דבש. ואסור דבש ואסור גם שעור. מביא את הירושלמי שהבאנו בעבודה זרה, בדף פרק ראשון, עבודה זרה ותרנית. ועל זה נאמר, וכתר מחמץ תודה. זאת עבודה זרה אומרת, תביא חמץ, תביא שעור, תביא דבש, בסדר. מה העניין? אומר המשך חוכמה, שהקדוש ברוך הוא רוצה קורבן שהאדם תרח בו. הקורבן הוא ביטוי של תרחה, של עמל. בעל חיים, אדם תרח בטיפולו וגידולו. פרי גידולו נגמר מהטבע בלבד בלא מעשה האדם. ולא ירצה לריח נכרוח לפני השם. מה מביאים מהטבע? אדם רוצה להביא קורבן מהצומח, מה הוא צריך להביא? מנחה. מה זה מנחה? תחנת את החיטים, עשית קמח, ניפית, גם המשנה אומרת שמנפים אותם מלא פעמים, שמן, קטשת, זה, עשית, עבדת שם, אתה יכול להביא. אבל להביא פרי ככה, למזבח לא. יין, שמן, הכל מעשה האדם, אבל פירות, מתוקים, לא. זאת אומרת, מה בעצם אומר לנו פה המשך חוכמה? שהתורה מעוניינת שמה זה יהיה קורבן מאמץ. עבודה זרה ותרנית, זאת אומרת, מה עבודה זרה בעצם אומרת? התקרבות לרוח, לקודש, לא קשורה למאמץ. אתה יכול להיות, לוותר לעצמך, לא להתאמץ, להיות קשור לקודש. וזה אמרה קטנה באיזה זה, ולכן זה מופיע פה עוד ביטוי. כתוב, קראו נדבות, השמיעו. מה זה קראו נדבות ושמיעו? סתם תתנדבו. אומר על שייך דבר מעניין על זה. אומר על שייך, קראו נדבות. קוראים בכל רם, אנחנו עושים נדבות להשם. זאת אומרת, רווח מהיר. זאת אומרת, לקרוא, אני מתנדב, עושות מזה רעש. ושכח, אומר, שאתה שוכח, ככה לא אכפת לך. אתה מכריז נדבות, משמיע ברבים, בלי כיסוי. כי אין לבבכם עם השם. פירוש שני לפי רש"י, כתר מחמץ, חמץ לא מלשון חמץ שאור, אלא חמץ מלשון עוול. כמו שנאמר בפי ישעיהו פרק א', אשרו חמוץ. חמוץ זה לעשות כמו חמס, עוולה. אתם מביאים חמץ, מביאים קורבן שהוא נוצר מעוול, מעוולה, מגניבה. בעוד מקום אומר המשך חוכמה, בשמות כף ג' תתווה, מה שבאנו מקודם זה היה בראשית פרק ד', פה זה בשמות כף ג' תתווה. מצטט שוב את הירושלמי, עבודה זרה ותרנית, שזה הירובעם. מה, איך הירובעם עשית את ישראל? בעצם מה שעמוס חושף, זה בעצם מה שה... ככה הירובעם פיתה את ישראל. הוא היה אומר, ותרנית זה קל. אין בעיה. כתר מחמץ תודה. מוסיף המשך חוכמה, שהחמץ היה חוק קבוע לעובדי עבודה זרה. היה כנראה מאוד מקובל לעבודה זרה, ומורה על רעיון כזב, שמפר אחדות השם יתברך והשגחתו. להקטיר חמץ זה בעצם לומר, לאמירה, לא יצאנו ממצרים. זה לומר לא הקדוש ברוך הוא למשגיח. זה לומר, יצאנו לבד ממצרים, עשינו את הכל בכוחות עצמנו. זה הפוך מסייעתא דשמיא, אמונה בהשם. זאת אומרת, יש פה איזה, בהקטרת חמץ, יש פה גם איזה אמירה, שקשורה לירובעם, התנקות משם, כאילו התנקרות, לפעילות האלוקית, להשגחת השם.
שעצם הקרבה ברמות שהקים מרובם היא אסורה. למה יש פירוט של
ה...
עצם הקרבה היא אסורה. למה צריך פירוט של מה...
להבין מה אתם עוברים בעצם. איזה תהליך נפשי אתם עוברים. מה המשמעות של ההקרבה הזאת. אתם בעצם עוברים תהליך של... התרגלו לזה שאין כללים ואין חוקים. יש ויתור. יש ניפוח עצמי. רווחים קלים. מהירים. בלי כיסוי. בלי עבודה. תראו מה עובר עליכם בעצם. איזו הידרדרות אישיותית אתם עוברים.
לכל באופן, קראתי אולי פרקטי, אין הבדל אם זה גם קורבן כשר, כאילו.
טוב, עכשיו מתחילה סדרה של ניסיונות של הקדוש ברוך הוא לגרום לעם ישראל לשוב בתשובה. אז הוא עושה כל מיני דברים. בהתחלה נתתי לכם ניקיון שיניים. שני פירושים. ניקיון שיניים, הכוונה שיניים כהות, כך אומר התרגום. זאת אומרת, אוכל בוסרי, אוכל לא טוב. או ניקיון שיניים, שיניים נקיות. מתי יש שיניים נקיות? כשלא אוכלים. אז אתם לא אוכלים כלום, לא אוכלים בשר. כתוב שהבשר נכנס בין השיניים. אבל זה רש"י מביא, זה הרמב״ם היה צריך להביא את זה. טוב, בהלכות תקשור את הרמב״ם הוא זה שאומר שהטעם של זה, שהבשר נכנס לשיניים. פה רש"י אומר. שהבשר נכנס בין השיניים, הבשר עודנו בין שיניהם. זאת אומרת, סימן של רעב, אומר אמר יקרא. כשאדם לא אוכל, השיניים שלו נקיות, חוסר לחם. רעב. לא שבתם, זה לא עזר. טוב, אז מנעתי מלחמת הגשם 3 חודשים, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. אחת קיבלה ואחת לא קיבלה. שתיהם, אומרת הגמרא בתענית, כללה. אחת קיבלה יותר מדי מים, זה נרכב, אחת פחות, וזה התייבש. וגם המקום שיורד, זה לא יורד כמו שצריך, זה יורד בצורה לא אחידה. תבינו, יש השגחה, אתם כופרים בהשגחה, הנה יש השגחה. 2-3 הורים הולכות לעיר אחת, וזה לא עוזר. לא הסבאו, זה לא מספיק. זה לא עזר, לא שבתם. הבאתי לכם שידפון, ירקון. ארבות גנותיכם. ארבות, אתם, בניגוד לזה שאתם מנסים להרבות את הגינות, ככל שאתם מנסים להרבות, אני מביא הרבה. זאת אומרת, לא הרווחתם שום דבר מהמאמצים שאתם מרבים, כן, איזשהו הרבייה, הגזמה. הרסתי לכם את כל ההגזמה ואת כל הרבייה. זה לא עזר, לא שבתם. שילחתי בכם דבר בדרך מצרים. מה זה בדרך מצרים? כמו שקרה למצרים, או לפי המלבים חידוש, שהיו אנשים מעשרת השבטים שהלכו למצרים, והשם שלח להם דבר, עיקה, ככה מחדש המלבים. היו אנשים שבורחים לכיוון מצרים, וסבלו בדרך, כל מיני פירושים במפרשים פה. ואהלה באוש מחנכם, ריח רע, ריח של פגרים, לא עזר, לא שבתם. הפכתי מהפכה הצדום והמורה. מהפכה הצדום והמורה. אפשר להגיד שזה גלות של מלך אשור, שהופך את המדינה. שממה אולי לפי חלק, לפי הרד"ק. לא עזר. ותהיו כיהוד מוצל משריפה, כדורים, שחורים, אין לכם כלום, לא שבתם. כל זה לא עוזר. למה לא שווים? זאת אומרת שיש איזו שעננות. בטוחים שהם בסדר. בטוחים שהם מבינים מצוין מה נכון, שאנחנו בסדר גמור. זה אווירה ותרנית, שאדם מתרגל לוותר לעצמו עוד ועוד ועוד. משוכנע שהוא בסדר. אין לו שום אווירה ביקורתית על עצמו. וישמע נשארון ואיבת. כן.
כאילו כל האנשים
האלה
זה
יצאה
מאיזון של הטבע,
נכון, ממש, בדיוק ככה. אלו הרשעים, אומר רבי משה דוד ואלי, היו מכריזים את נדבותיהם. היו עושים לעצמם הרגשה טובה שהם בסדר. כחזיר הפורס צלפה ואומר טהור אני. אז לכן הם לא קיבלו את התוכחה של הנביא. לכן כועס אליך ישראל עקב כי זאת אעשה לך. כועס אליך עקב כי אתה שומע מה שאני עומד לעשות לך מהנביאים, זאת אומרת, התראתי, אז כיוון שהייתה התראה, אני יכול להרשות לעצמי לעשות לך את זה, ככה לפי רש"י, גם לפי המלבים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו התראה, ורצה להיטיב לכם, אבל אתה מכריח את הקדוש ברוך הוא להרע איתך, זאת תעשה לך עקב כי זאת תעשה לך, שזה עצמו, עונש על זה שהכרחת אותי לעשות רע, זה עצמו דבר רע, וזה עונש כפול, גם מה שעשיתם, אתה שכחת אותי לעשות דברים רעים. ככה לפי המלבים. היכון לקראת אלוקיך ישראל. היכון לקראת אלוקיך ישראל, הכוונה, לפי רש"י, הרי קראתי לך לשוב מרשעתך. למה אני אעשה לך? כי קראתי לך כבר בעבר, היכון לקראת אלוקיך ישראל, אמרתי לך לחזור בתשובה. אז לכן אני מבין שאין ברירה. גם לפי הרד"ק, עיקרון לעשות תשובה. ואם תעשה תשובה, זה ייראה אחרת. אז יש פה קריאה לתשובה. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. הקדוש ברוך הוא שיודע את כל מעשי האדם, הוא בורא העולם, הוא יודע את הכל, יודע את התעלומות. הוא דורך על במות הארץ, משפיל את הגאים, השם אלוקי צבאות שמו. עושה שחר איפה, עושה שחר לצדיקים ועיפה חושך לרשעים. הוא יודע, הוא ידע מה לעשות כבר. אז לפי אבן עזרא הכוונה, הקדוש ברוך הוא יעשה לכם דברים שלא חשבתם עליהם, כן, מהפכות גדולות שלא דמיינתם אותם בכלל, או הפוך, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הכל וחזרה לטובה אם תחזרו בתשובה. כי הוא יכול לעשות את הכל. אז הוא יכול להפוך את כל הגזרות לטובה. גם ברד"ק, ככה זה הכיוון. השם צבאות, הוא יכול להפוך הכל לחזרה. יש לכם עדיין הזדמנות. הזדמנות להחזיר את הגלגל. לפי האלשך, יש פה הרבה פורענויות קשות, ובסוף כל הפורענויות, מה הוא אומר? כועסה, זאת אומרת שיש הבטחה. הבטחה גדולה הבטיח הקדוש ברוך הוא את ישראל, שוודאי ישובו אליו בסוף הגלות, כי יראה להם רוח טהרה ממרום. כאילו ניסיתי לגרום לכם לשוב בכל מיני דרכים, אם לא, אם לא תשובו, כועס אלך, מה? ישפיע בנו רוח קדושה. אתם לא תשאירו לי ברירה, ואני צריך להחזיר אתכם בתשובה בעצמי. אתם לא חוזרים לבד, אני אחזיר אתכם בתשובה. זה ככה לפי האלשך, זה מאוד. עיקון לקראת, זאת אומרת, אתה תחזור בתשובה, עוד לפני שאתה רוצה אליי צריך לחזור, כבר אני אחזיר אותך. חסד גדול, יחזירנו בתשובה שלמה. עד הדפיקות בשכינה. כי הקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, כן, והוא החליט להשיב את ישראל באהבה. עדיף שבני אדם יבחרו. שיהיה בחירה. אבל כאילו לפי על שלך הכוונה, תבחרו, תבחרו, לא תבחרו, טוב, אז יבוא גאולה ברומי. ככה לפי האלשך.
רוצה של
נער בן סופה? כן. זאת אומרת, יש פה שני כיוונים, מה זה הלכן הזה? או תחזרו בתשובה, או אני אחזיר אתכם בתשובה. כאילו בסוף חייב להיות תשובה, אין מנוס. חייבים להגיע לתשובה. טוב, הצלחה, בשורות טובות.